ברשותכם, השם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. עכשיו ויצא מראות אלוהים בחלום. החלום של יעקב אבינו הוא בעצם הסיפור של כל ההיסטוריה. יעקב אבינו הוא השורש של עם ישראל ויציאתו מארץ ישראל לחרן היא בעצם ההיסטוריה של עם ישראל, שגם היא, כן, אותה היסטוריה תתגלה אצל עם ישראל ביציאה לגלות מאוחר יותר. ואותו חלום שהוא בעצם חלום שמנבא על אותה גלות, הוא מנבא גם על הגאולה. כלומר, לכל אורך ההיסטוריה עם ישראל נשאר חולם עם אותן מדרגות של אותו חלום, ואנחנו רוצים להבין בסיעת הגשמיה למה דווקא דרך החלום הזה יש את המראות האלוהיים האלה. והחלום, והנה סולם מוצב ארצה. יש להבין למה נראה כל זה ליעקב דרך דווקא בחלום ולא בגילוי שכינה. כלומר, למה צריך סילוק מוחין? הרי שינה, חלום, זה מדרגה של עזיבה, של נטישה, של מדרגות כדי לקבל מדרגות אחרות. זה קצת קרוב למוות. למה זה צריך לעבור דרך מדרגה כזאת של נפילה למדרגה של שינה כדי להגיע למדרגה של חלום נבואי? למה זה לא בגילוי שכינה ממשי? בזוהר הקדוש העיר על זה, הוא מבאר, בכיוון שיעקב לא נסי, לכן הדיבור בא אליו בחלום. אומר הזוהר, תשובה פשוטה מאוד. מי שעוד לא התחתן, לא יכול לקבל את המראות האלוהים האלה בצורה השלמה. אז יבוא אצלו בצורה של חלום. כי אדם שלא נשוי הוא עדיין במדרגה של חיסרון גדול. וכמו שאצלו יש חיסרון, כך הכלים שלו אינם מוכנים לקבל את האור בשלמותו. בכל זאת, הדברים צריכים ביאור. מה העניין נסב להתגלות הדיבור? למה זה קשור? למה התגלות הדיבור האלוהי קשור לעניין שיעקב כן נשוי, לא נשוי? ונראה דהנה האריזל בליקוטי תורה, הפרשה שלנו, מבאר כי החלום הוא בחינת נפש ומוחין בקטנות. ברגע שאדם חולם, המדרגות העליונות שבנשמתו יוצאים, כן, יוצאות אותן מדרגות, ונשאר אצלו קיסטה דחיותה, נשאר אצלו החלק המינימלי, הנקרא נפש. ברגע שיש לו נפש, יש לו מוחין, אבל זה מוחין בקטנות. מוחין בגדלות זה מדרגות עליונות. ונראה הסבר הדברים, ולפי מה שביאר האריזה על כל סדר הבריאה מראשית האצילות עד סוף דרגים, שזה בבחינת ההשתלשלות, זה מזה, גם השפע הבא לתחתונים תחילתו בראש הקומה, ומשם יורד מדרגה אחר מדרגה, עד שהוא מגיע אל המציאות הנגלית בתחתית העשייה. כן, סדר השתלשלות, מבאר לנו הארי הקדוש, שכמו שזה בעניין של הבריאה עצמה, מהראשית עד לסוף, כך בעניין השתלשלות השפע בתוך הבריאה. ההשתלשלות הזאת משתמשת כביכול באותם צינורות של אותה השתלשלות, מהראש עד לחלק התחתון, כלומר מהאצילות, מהשורש, עד לתחתית עולם העשייה. ולכן, כתב הרי קנאתי שכל תפילה שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם הוא רשע, מיד היא מתקבלת. כל תפילה. אז למה לא רואים את זה? אלא שזה מתעכב בדרך הירידה אליו. יש עיכוב בדרך, משהו חוסם, משהו מעכב, בתוך הצינורות הללו יש סגירה וצריך לפתוח. וכל זה משום שהקדוש ברוך הוא שהוא טוב ומטיב, כל מה שאדם מבקש, מה שצריך לו, מיד הוא נותן לו. ורק משום שצריך להשתלשל דרך כל הבחינות, אז יש בזה כתרוגים שמעכבים הגעת השפע אליו. מבחינתו של הקדוש ברוך הוא אין עצירה כזאת. הרי אם היו זמנים שהקדוש ברוך הוא עוצר וזמנים שהקדוש ברוך הוא פותח, זה היה אומר חז ושלום שהשינוי קיים אצל הקדוש ברוך הוא. וזה דבר בלתי אפשרי, אסור לומר דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא יש בו שינוי. אין בו שינוי, יום אחד הוא משפיע, יום אחד הוא לא משפיע. אצל הקדוש ברוך הוא יש המשך, יש עקביות בדבר הזה, יש נצחיות בדבר הזה. אני השם לא שניתי, אז אם אני השם לא שניתי, לא שניתי לא בזה ולא בזה. זאת אומרת שזה מדרגה שממשיכה תמיד. אז אסור לומר שהקדוש ברוך הוא סגר, או ביטויים כאלה, הקדוש ברוך הוא פתח, אלא כל מה שאנחנו אומרים, למרות שזה נשמע כאילו הוא סוגר ופותח, זה מבחינת המקבלים. הם מרגישים את הסגירה או את הפתיחה, אבל מבחינתו התברך, אסור בכלל לחשוב על דבר כזה שיש שינוי. זה כפירה, כי מי שמשתנה, יש בו חיסרון. ואם יש חיסרון, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא, אין סוף ברוך הוא, חס ושלום, אי אפשר לומר דבר כזה. לכן מגיע הרקנתי למסקנה שכל תפילה שאדם מתפלל, זה פותח, בשבילו זה פותח. כלומר, הקדוש ברוך הוא תמיד משפיע, והשפע יורד, רק שיש בדרך, בגלל שהמנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הוא מנגנון של השתלשלות, של צינורות, אז כנראה שבאחד הצינורות מתעכב השפע לרדת בגלל משהו. אבל החיסרון או השינוי הוא לא אצלו התברך, אלא מצד המקבל. בלבד.
אגב, מנגנון הזמן הוא גם חלק מהעיכובים האלה?
כן. כן. אצלו אין זמן, אבל כאן יש. אז יכול להיות שדבר כבר נענה, אבל עד שזה מגיע למציאות שלנו, זה לוקח כמה זמן.
אבל קראתי דווקא, זה גם זמן כזה, אבל יותר זמנים. יש בחג כזה, יש כזה...
כן, עוד הדבר. זה לא שהקדוש ברוך הוא פתאום מתגלה בזמן כזה יותר מזמן אחר. אבל כאן, בעולם הזה, זה הפתחים של המקבלים.
אבל פה זה במנגנון שהוא יצא.
בוודאי, זאת הבריאה, אבל הוא בעצמו אין בו שינוי. הוא בעצמו השפע זורם. המנגנון כאן הוא בנוי על פתחים וסגרים, על פתיחות וסגירות, שזה תלוי במקבלים עצמם, אם הם סוגרים לעצמם את השערים, או פותחים לעצמם את השערים.
זאת אומרת שיש מישהו שיכול לנח היום, תהיה לו בחינה של לעשות ליל סדר פסח היום?
כן, כן. הרי אם אני לומד תורה עכשיו, אני צריך להיות איפה עכשיו? במעמד הר סיני. אז מתי נאמר מעמד הר סיני? מתי היה? עכשיו. בשביל הקדוש ברוך הוא, מעמד הר סיני זה עכשיו. בריאת העולם זה עכשיו. והמשיח זה עכשיו. אין לו את הראשית והאחרית כמו שאנחנו כאן בעניין של זמן. אצלו הראש והסוף זה דבר אחד. אז כל השינויים הם רק מבחינת המקבל. ולכן, כשיש לאדם ביטחון ואמונה ברורה, בעניין זה שהקדוש ברוך הוא לא מונע ממנו מה שהוא צריך, בכל מצב שהוא, אז ממשיך ההשפעה שלא יהיה דבר המעכב, כיוון שהוא בוטח בחסדי השם. מהו המנגנון הפותח אמונה. או הסוגר? אמונה או חוסר אמונה? זה מה שפותח. כשאתה מאמין, אתה בעצם מאפשר לאור לזרום. כשאתה פחות מאמין, או חס ושלום לא מאמין, הרי יש מדרגות באמונה, אז זה כאילו סגרת את הפתח, אז השפע לא יכול לעבור. אז הבוטח בחסדי השם, הביטחון הזה, פותח את השערים ומזרים את השפע של החסד. אמונה וביטחון. זה משבר כל המחיצות המעכבים. אנחנו אומרים מילים, ונראה שהמילים הן קלות. אבל כמובן שהדברים האלה הם עמוקים מאוד, והביטחון והאמונה זה דברים מאוד 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 אמיתיים, שאי אפשר לשקר, כן? זה לא אני אומר שאני מאמין, או אני אומר שאני בוטח כי אמרו לי, כי אני דתי. אלא זה מדרגה אמיתית שהאדם מרגיש באופן ברור שמה שהוא עושה זה טוב, הוא שלם עם זה, אז זה טוב. אבל כל הספקות, כל הדברים הקטנים שבאמצע, זה בעצם שאדם לא שלם. שמה יש כל הבירורים הקטנים, שמה יש בעייתיות. וגם בחולין.
לא נשוי עם כל המדרגות.
כן, גם בחולין. אדם שמרגיש באמת שמה שהוא עושה הוא הולך להצליח, בזה הוא מצליח. ברגע שנכנס ספק שם, אין לו ביטחון שלם, אין לו אמונה שלמה בדבר שלו שהוא חי אותו, זה לא מצליח. לכן זה מה שמעכב. והנה, יש חמש בחינות רוחניות באדם, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. למרות שהנשמה היא אחדות אחת, אבל יש בה חמש מדרגות. אפשר להבחין בחמש מדרגות שם. אז כאן הוא מנה אותן, את אותן מדרגות, ממעלה למעלה, ממטה למעלה. נפש זה הכי נמוך, ויחידה, כן, הכי גבוה. התחתונה בכולם, הנפש והעליונה יחידה, והם במעלה זו למעלה מזו. מה זה אומר? שככל שאנחנו מתקרבים יותר למטה, הגשם מתעבה. ככל שאנחנו עולים למעלה, כן, אז למעלה זה לא מיקום, אלא זה פנימי יותר, עדין יותר, מדויק יותר, אז שם מתקרבים יותר לאור. אז זה נקרא ממעלה למטה, מפנימי לחיצוני, אפשר לומר. ומשמעות הדברים, כי הנפש היא הבחינה הנמוכה מכולם, כמו שאמרו בזוהר הקדוש, כד יתיילד, יהבין לנפש. כשאדם נולד, המדרגה הראשונה שהוא מקבל, זו הנפש. זכה, הזדקך, פעל, הגיע למדרגה יותר גבוהה מבחינת הכלים שלו, פתח יותר, נותנים לו רוח. עכשיו תשימו לב, המדרגות האלה לא נמצאות באיזה מקום אחר ופתאום נותנים לו. לא, הכל נמצא בהישג יד. רק שאם אתה פתוח לחמש, תקבל חמש. אם אתה פתוח לשבע, תקבל שבע. כלומר, כשהיית פתוח לנפש, וזה פותחים לך כשאתה נולד, בעל כורחך, אתה מקבל נפש. ברגע שפתחת את עצמך יותר, אתה מסוגל, הכלי שלך כבר מסוגל להכיל רוח, אז הרוח נמצאת כבר. זה לא שממציאים לך רוח עכשיו פתאום, כי אומרים, תשמע, הוא פתח שם, צריך לדאוג לו. מיד זה נכנס. אז זכה נותנים לו רוח. זה לא שממציאים, זה כבר נמצא, רק צריך... כן, ברגע שהוא פותח זה מתקבל. וכן שאר הבחינות. משמע, שנפש זוכה כל אחד, אפילו שלא עשה עדיין כלום, כי זאת המדרגה המינימלית. אדם נולד עם זה. הקדוש ברוך הוא נותן לו את הדחיפה הראשונה. זה בא מלמעלה. ורק לגבי שאר המדרגות, צריך זכות מיוחדת. וזכות מיוחדת. כמה שאתה זך יותר, תקבל מדרגה פנימית יותר, עמוקה יותר, גבוהה יותר. כל הקבלות האלה, כמובן שמשנות את האדם בראייתו. כלומר, כמה שהוא מאפשר למדרגה יותר עליונה להיכנס אליו, למשל אדם שיש לו עכשיו רוח, הוא יראה דברים במציאות ויבין דברים במציאות באופן שלא היה מתקבל כשהייתה לו רק נפש. הוא לא יכול בזמן הנפש לקבל את המדרגות האלה. עכשיו יש לו רוח, אבל זה סגור לבחינות עוד יותר עמוקות, שהוא יקבל אותם רק כשהוא יפתח את המנגנון של הנשמה. ואז הוא יקבל ראייה הרבה יותר עמוקה. כמובן שהוא ממשיך יותר, הוא מגיע אפילו למקיפים, חיה ויחידה, אם הוא מצליח לקבל מדרגות כאלה, מדרגה של נבואה, של רוח הקודש, של מדרגות גבוהות מאוד, שעכשיו הוא יכול לראות מסוף העולם ועד סוף העולם. דרך אגב, איפה זה סוף העולם ועד סוף העולם? מלמעלה עד למטה. זאת אומרת, כשיש לו נפש, אז הוא רק בבחינה נמוכה, נפש. אז הראייה שלו היא קצרה מאוד. ברגע שהוא מקבל רוח, אז אנחנו רואים שיש רווח, רוח מלשון רווח, והוא יכול לראות מדרגה הרבה יותר גדולה, סקטור יותר גדול של המציאות. והנשמה תראה לו הרבה יותר, כולל יותר. וככל שהאדם גדל יותר, מתגדל יותר, אז בעצם הכללות שלו והשייכות שלו יותר להכל. אדם גדול שייך יותר לכל המציאות, לכלל המציאות. ואז הוא יהיה יותר דואג לדברים שאנשים קטנים לא ישימו לב אליהם. ככל שאתה קטן יותר, אתה רומס דברים בלי להרגיש. ככל שאתה גדול יותר, אתה נזהר יותר, אתה עדין יותר, אתה מדויק יותר, ואתה דואג לכל הדברים, אפילו הפרטים הקטנים של החיים, שאדם כן, רגיל לרמוס, לדרוך בעקביו. אדם דש בעקביו, לעשות, כן? עקב. למה? כי הוא עקב, כי הוא רק בקומת העקב. אבל אם הוא הגיע לקומת הראש, אז גם הדברים הקטנים שנראים לא חשובים בחיים, פתאום תופסים מציאות. אנחנו רואים את זה גם בלימוד שלנו. דברים שעברת עליהם מהר מאוד לפני 5 שנים, תחזור על אותו ספר לימוד, ואתה תראה שמה שסימנת, זה היה באמת, באמת, באמת החלק הראשון, וחשבת שמה כבר שזה היה חידוש, והוא איזה חידוש. היום אתה פותח את אותו ספר, ואתה רואה שברוך השם, מה שהיה אצלך חידוש, כן, לפני ולפנים, נכנסת עכשיו למדרגות הרבה יותר גבוהות, סייעתא דשמיא, ואתה רואה בתוך הדבר הפשוט שחשבת שזה פשוט, את כל העומק. וזה נותן לנו ראייה מחודשת של כל דבר ודבר. כלומר, אפשר ללמוד אותו טקסט כל החיים. אותו שיעור. זאת אומרת, אתה אפילו לא צריך ללכת להמציא דברים אחרים. ספר אחד, כל שנה, תפתח אותו, תעמיק בו, כל התורה נמצאת בתוך הספר הזה, אם כמובן מי שכתב את זה יש לו רוח הקודש, כן, חכמי ישראל. יש לו הכל. הכל נמצא בו. ואתה תעמיק ותראה את הדברים לאט לאט. כמובן שזאת התורה שבעל פה, זה הכוח של התורה שבעל פה. והתורה שבכתב, הזיווג של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לקרוא כל פעם מחדש. אתמול הייתי בשיעור בירושלים, אז אני שומע ככה, אני עולה במדרגות לשיעור, ואני שומע שתי נשים שמדברות ביניהן. שמעתי שיש שיעור על חנוכה, אחת אומרת לשנייה, עוד שבועיים, אבל היה כבר שיעור על חנוכה לפני שבוע. אז השנייה אומרת לה, טוב, אבל חנוכה זה הרבה? כמה אפשר לומר על חנוכה? כלומר, הראשונה, היה שיעור על חנוכה, נגמר. זה אמונה, תודה רבה על הכבוד, כן? כאילו אמרתי הכל. יש כל כך הרבה לומר על כל דבר ודבר, שאתה רק לומר את זה, זה פשוט, זה מראה כמה אתה לא מבין. כבר למדתי את זה, אה? איזה ספר אתם לומדים? אה, זה, כבר למדתי. בהצלחה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שלפי השנים, אנחנו מקבלים מדרגות שונות של נשמה, וזה משנה אותנו, בפתיחות שלנו, ביכולת שלנו לקבל דברים יותר ערכיים ופנימיים. אמנם, מצינו כי הנפש נקרא רצון. כן, למה הנפש נקרא רצון? היא המדרגה התחתונה מאוד, ושם בעצם אנחנו מגלים את המדרגה העליונה מאוד, שזה כתר. אז הנפש נקרא רצון, כמו שכתוב, אם יש את נפשכם, זאת אומרת, אם אתם רוצים, זה הביטוי התורני, לאם אתם רוצים, אם יש את נפשכם. וברש"י, כן, ככה מתרגם, רצונכם. והרי דבר פשוט הוא, כי הרצון נקרא בחינת הכתר. אז הנה, איך אתה אומר לי שנפש זה רצון, ואנחנו יודעים לפי הספירות, כבר למדנו, שרצון זה כתר. רצון זה המדרגה הראשונה. אז פה אתה אומר לי שרצון זה המדרגה האחרונה, איך זה מתחבר? או שזה ראשון, או שזה אחרון. אז הרצון נקרא בחינת כתר שהוא עליון מכולם. ואיך אפשר לומר כי הנפש נקרא רצון? השאלה פשוטה. תשובה, אכן נראה הביאור בזה כי בחינת הנפש הוא כמו הגרעין של האילן. למה זה הגרעין של האילן? כי הכל מתחיל משם. הגילוי הראשון שהקדוש ברוך הוא נטע בנו זה בחינת הנפש. כשהתינוק נולד לא עשה שום דבר כדי לקבל את זה, קיבל את זה חינם. דרך אגב, המדרגה הזאת שהוא קיבל חינם, שנמצאת בו תמיד, גם כשהוא יחטא בחיים שלו, חד ושלום, והוא ייפול לאן שיפול, המדרגה הזאת לא יכולה להיעלם. למה? היא ניתנה בו שלא בגלל מה שהוא עשה. הוא לא מאבד שום דבר. אז גם אם הוא ייפול, המינימלי שישאר בו, זאת הבחינה הזאת. זה נקרא החינם שלו. ככה אני צריך לאהוב כל אחד ואחד מישראל. באהבת חינם. כלומר, אני אוהב את המדרגה הזאת שנקראת נפש, שנקראת חינם, כי היא ניתנה חינם. אז זה הגרעין של האילן, שממנו יוצא כל האילן. אלא, שאתה עדיין הוא בדקות מאוד, בבחינת היולי. כלומר, מדרגה שעדיין לא תפסה את הצורה הסופית שלה. הכל בפוטנציאל. ואחר כך יוצאים לגילוי כל הבחינות בפועל. אז הרב פה נותן לנו חידוש. אם יהיה לך אחר כך גם רוח, גם נשמה, גם חיה וגם יחידה, מאיפה זה בא? מהכוח שהיה בגרעין של הנפש. כלומר, בנפש היה כבר כלול הכל. לכן אנחנו רואים ביטויים אצל חז"ל וגם בתורה, שכשאנחנו מדברים על הפנימיות של האדם, הביטוי הוא דווקא נפש, לא נשמה. למה? כי יש בתוך הנפש את הכל, את כל מה שיצמח מהעץ. הרי בגרעין יש את הכל, גם את הפירות שעתידים לצאת. זאת אומרת שבנפש אתה לא רואה, אבל יש הכל. יש את הרוח שאתה עתיד לקבל, את הנשמה, את החיה ואת היחידה. רק שעכשיו זה עדיין סגור. תעשה עבודה, תזדקך, אתה תפתח את הנפש והיא תוליד מעצמה, ממנה, את המדרגה הבאה. כשאנחנו אומרים שחיי עולם נטע בתוכנו, זה בדיוק העניין הזה. יש בנו כבר, מעצם נטיעה בנו, את הבחינה הזאת של נפש, את כל המדרגות.
מדרגות בנפש.
בתוך הנפש, שעתידות לצאת ממנה לפי ההדרגתיות והעבודה של האדם.
מה אומרים? נפש זה נפש, רוח זה נפש.
נכון.
אבל יש. נפש זה רוח.
נכון.
זה. אבל זה לא זה, קיים.
כל זה בתוך הנפש.
זה קיים אדם שיש לו רוח.
כן. אבל הכל מתוך הנפש הראשונה הבראשיתית שהקדוש ברוך הוא הכניס בנו. לא לחשוב שזה מחולק ומפוצל וחלקים לא נמצאים פה. הכל נמצא, רק אתה מגלה תוך כדי, כן, יש גרעינים כאלה היום להבדיל בדשא, כן, נגד מזיקים או דשן. אתה שם גולה כזאת, כדור, ותוך כדי הוא מוציא. אחרי שבוע הוא מוציא חומר אחד. אחרי שבועיים הוא מוציא עוד חומר אחר. אחרי שלושה שבועות עוד חומר הוא משחרר. זאת אומרת, יש בו הכל בהתחלה, אבל לפי הזמן שעובר, לפי ההשקיה, הוא מתחיל להוציא חומרים חדשים שנמצאים כבר בו, אבל אתה לא ראית אותם עד עכשיו. והדברים פשוטים. הרי לא יכול לצאת מילד, כן, אדם גדול, אם האדם הגדול הזה לא היה כבר בתוך הילד. מאיפה זה בא? מבחוץ? הכל אצלו. רתן לו לצמוח, לפתוח את הדברים, והדברים יתגלו לאט לאט. אבל הכל נמצא אצלו. דוגמה מצד אחר.
זה לא בדיוק אצלו.
מה?
זה לא בדיוק אצלו.
למה זה לא בדיוק אצלו? כל מה שהוא לא נוגע בו עדיין, זה בבחינה שלא קיים, אבל זה קיים. רק הוא לא גילה. למשל, אני פותח את המילה בראשית בתורה. יש בה את הסודות הכי עליונים, שאפילו הקדוש ברוך הוא יודע? בטח שיש. ואני אומר את המילה הזאת כבר שנים, זו אותה מילה. אז מה, אתם תגידו לי שגיליתי משהו שלא היה במילה? לא. הכל היה במילה, רק לפי השנים וההזדקחות שלי, אני מבין יותר ויותר לאט לאט, אז זו אותה מילה. לא השתנה שום דבר. גם העולם שלנו לא משתנה. כשאתה ילד קטן או גדול, העולם הוא אותו עולם. הבתים הם אותם בתים, המציאות היא אותה מציאות, ואתה מתבגר ופתאום רואה דברים אחרים בחיים. מה זה אני רואה דברים אחרים בחיים? גם הילד רואה אותם וגם אתה ראית אותם, אבל הדברים השתנו. למה? כי אתה רואה בעין אחרת את אותה מציאות. אז אל תצפה לשינוי בחיצוניות של הדבר, אבל אתה רואה אותו, אתה מקבל אינפורמציה יותר פנימית. זה הסוד. באותו עניין, באותה מדרגה, באותו פסוק, שנים תלמד את אותו פסוק, שנים תגלה עוד ועוד בתוך אותו פסוק, ושום דבר לא השתנה, זה אותו פסוק. אוי ואבוי אם הוא השתנה, זה לא תורה חדשה אחרת. אלא אותה תורה מגלה לך לפי הערך שלך את המדרגות לפי השנים. וכך היא בחינת הנפש, שהיא לא רק ההתחלה, אלא היא השורש של כל הנרנחי. כלומר, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ומי שחשב שהנפש זה רק איזה מין מדרגה כזאת ומזלזלים בה, אומר, טוב, נפש, מה, כולם מקבלים. תזדקך, תקבל רוח, נשמה, חיה, יחידה, אחר כך מתחיל לדבר. לא. יש לך כבר בהתחלה את הכל. הכל. למה זה דומה? לשפע שהקדוש ברוך הוא נותן, כל רגע יש את הכל. רק שאתה מסוגל לפתוח עוד מדרגה, זה נקרא שקיבלת רוח. אתה מסוגל עוד יותר, אז קיבלת נשמה. מאותה נפש. הכל היה בתוך אותה קופסה שנקראת נפש, בהתחלה. זה הסוד. אלא שהיא בחינת גרעין, כמו היולי, כוח פוטנציאל, שאין הכוחות ניכרים בו, אבל הם ישנם, הם שם, רק הם לא ניכרים. ואחר זה יוצאים לגילוי. לכן שייך לומר על נפש רצון. אז מה זה הנפש? קטר. כי קטר כולל את הכל. אז באמת נפש זה קטר, אם יש את נפשכם. אז שאתה לא יודע שזה קטר. אתה נוטה לזלזל. אבן מה עשו הבונים. למה? כי אתה לא מבין שהיא גם כן ראש פינה, הכל נמצא בה. זה סוד בחיים שלנו, שצריך לדעת שבפוטנציאל הזה יש הכל. ודרך אגב, אם אני משקיע בדבר, אני יכול לגלות בו עוד ועוד. זה הסוד של יעשה למחכה לו. אתה עכשיו רוצה לשבת וללמוד פסוק בתורה. שתי אפשרויות, או שאתה עובר עליו מהר, כי אתה אומר, טוב, זה הפשט, בוא נעבור מיד לפירוש, כמו שעושים הרבה אנשים, כן, קוראים את הפסוק, מיד רש"י. לא קראת אותו עדיין, מיד אתה עובר לרש"י. רש"י עשה עבודה. אתה לא רש"י. רש"י עשה עבודה, לא היה לו רש"י אחר, נכון? הוא הראשון. אז מה, איזה פירוש הוא היה רואה רש"י? אלא הוא עשה עבודה על עצמו, ליקט, חיפש, וכתב פירוש רש"י. אבל אתה עצלן, מיד שאתה קורא פסוק, מיד, רש"י במקום, ככה זה, ככה לומדים, נכון? לא נכון, ככה לא לומדים, ככה אף פעם לא תלמד. אתה תחזור כמו תוכי על מה שרש"י עמל ולמד כל החיים שלו, כדי לכתוב את מה שהוא כתב. אתה רוצה לחדש בתורה? יעשה למחכה לו, שב, תסתכל, תתבונן. והדברים לאט לאט, כמו אותה נפש, שלכאורה אין לה כלום, פתאום הפסוק יתחיל לפתוח, לפתוח, לפתוח. אתה תמצא את הרוח שבפסוק, את הנשמה שבפסוק, את החיה שבפסוק, ואת היחידה שבפסוק. כן?
זה התענוג.
זה התענוג. ואחר כך תלך לראות רש"י, ואתה תתענג עוד יותר, אתה אומר, וואלה, רשי הגיע ליחידה של הפסוק, ואני בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה לומר. זה לימוד. אבל אם יד אתה נזרק לכל מיני מקומות, העיקר שיהיה לך ציטוטי, הגמרא אומרת על זה, והוא אומר על זה, וראיתי שם על זה, וראיתי שם על זה, וכולם אמרו על זה, והוא אמר על זה. נו, בסדר, אתה מראה לי שאתה אוסף טוב. אוסף מקורות טוב. זה עדיין לא לימוד.
זה יכול לפתוח עולם בפסוק, אני אומר, המקורות האלה.
בוודאי.
זה רע שווה, זה כל הדברים האלה.
אבל כשאתה עושה מאמץ לפני שאתה הולך לפתוח, תנסה לבדוק בעצמך מה יש שם. כשאתה מוצא מפרש שאמר, אתה אומר, וואי, ברוך שכיוונתי לדעת גדולי. זה משהו אחר. אתה לא יכול להגיד ברוך שהוא כיוון לדעתי. שאני כיוונתי לדעת גדולים, כי עשית עבודה. אז תעשה מאמץ. לכן שייך לומר על נפש רצון, שהוא באמת ההתחלה שבו נעלמים כל השאר. ומטעם זה רק הקטן יש לו בחינה זו. משום שבאופן זה, שאין הכוחות יוצאים לגילוי, אלא בבחינת האיולי, נקרא זה קטנות. אבל קטנות שיש בה את הגדלות אפילו. אבל עדיין זה קטנות כי זה המדרגה שעכשיו מופיעה. כמו הקטן שהכל גלום בו, בבחינת האיולי, כמו שאמרתי לכם מקודם, בסייעת הדשמיה, לילד יש הכל כבר, גם האומן הגדול שהוא יהיה עוד 20 שנה, גם התלמיד חכם שיהיה כשהוא יהיה בעוד 20 שנה. יש בו הכל, כן? רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום כשהוא היה ילד קטן בן 4, לא ראו אולי שהוא הולך להיות רבי שמעון בר יוחאי, היה ילד מסתובב לשחק גולות אולי ברחוב, אבל היה בו הכל. רק התגלו הדברים לאט לאט. או קצת יותר מהר, תלוי בחוכמה. ולכן יש בו נפש באותה בחינה. עכשיו יש בו נפש, אבל תדע שהכל גלום בו. ואחרי זה, קד זכה, יהבין לרוח. מה זה יהבין לרוח? מתי יתנו לו רוח כשהוא יזכה? כשהוא יזכה למה? לפתוח עוד רובד בתוך הקופסה הזאת שיש בו. זה אצלו, הכל נעשה פנימה. עוד פעם, זה לא איזה מדרגות ששולפים לו ממקומות אחרים שלא שייכים לו. זה שלא, הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, חיי עולם, זהו. אז זה נקרא יהבין לו רוח. מה זה יהבין לו? לא מבחוץ לפנים, אלא יוצאים ממנו לגילוי עוד מדרגות. הנה, יוצא לגילוי צמיחה. תשימו לב, צמיחה זה מהאדמה כלפי מעלה, לא מבחוץ כלפי האדמה. של רוח, מכללות הנפש. מאותה נפש יוצא עוד מדרגה. וכשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואי, תראה מה זה. גם זה היה בפנים. לא ראיתי. ואז אם אתה חוזר לאותה מדרגה שלא הבנת, אתה אומר, טוב, הגענו לסוף. אחרי עוד כמה זמן, מדרגה שלישית עוד יותר גדולה. אתה אומר, וואי, 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 מה קורה פה? גם זה היה בפנים. זהו, הגענו לטוב. לא. עוד מדרגה רביעית, וכולי, זה הבניין שלנו בחיים. וכל מדרגה כלולה מ-5. 25 מדרגות בחיים יש לנו עבודה, כן? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שכל אחד כלולה מכולה, 25 מדרגות אתה צריך לגלות בחיים שלך. ואני והנער נלכה עד כה. עד ה-25 אסור לך להפסיק ללכת. זה לך לך. זאת הבחינה האמיתית. וכל זה איפה? בתוך המדרגה ההתחלתית שנקראת נפש. ולכאורה זה מכוח, זה מוכח ממה שהגמרא בברכות הוכיחה, ממה שנאמר 5 פעמים, ברכי נפשי את השם. כן? הגמרא אומרת שיש 5 פעמים ברכי נפשי, שיש 5 בחינות נרנחי. משם זה מופיע, 5 מדרגות של הנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וכן הוא במדרש רבה. ולמה נקראים כולם נפש? ואיך אמר דוד המלך עליו השלום, על כולם ברכי נפשי. מה זה ברכי נפשי? דוד המלך לא מתחיל לשחק עם השמות, ברכי נשמתי, ברכי זה, כן? כולם בתוך הנפש. אחרי זה הוא יבקש על נקודות. הצילה מיד כלב יחידתי. אבל שבנפש. לכן על כולם אמר דוד המלך ברכי נפשי את השם. ובהכרח, למה? משום שכולם שורשם ביולי, בגרעין הזה, שלהם, שהוא הנפש. אפילו אחרי, כן, שיצאו לגילוי. כולם היו בתוך הנפש. ולכן שייך לומר בכי נפשי את השם. תמיד אני נוהג בסייעתא דשמיא לומר שיום הולדת של האדם זה מדרגה גדולה מאוד, כי הוא יכול לחזור לשורש, להיולי הזה, לנפש. זה היום של הלידה. אז צריך לעשות שמחה ביום הזה, מיוחדת. לקבוע את היום הזה ולעשות משהו מיוחד, כי שם הוא חוזר לאן? לכוח ההתחלתי שלו. ואם משהו צמח קצת עקום, אפשר לחזור לשורש, שמה לתקן, זה תשובה. כלומר, בכל יום הולדת אתה עושה את התשובה הכי פנימית שיכולה להיות, זה היום הראשון שהגעת לעולם. אתה הולך לאותו גרעין.
בן ישראל אומר יום המילה.
כן, אז זה אותו דבר, כי זה השם. כי שם מתגלה הנפש באמת. אבל היא ישנה כשהילד נולד כבר. דרך אגב, זאת המחלוקת בגמרא ממתי נכנסת הנשמה בתינוק. כן? שחכמים שואלים מתי זה, האם זה ברגע שהוא נולד, האם זה ברגע שפקדו, האם זה ברגע של ה... וכו' וכו'. ויש לומר שזו כוונת האריזה, כי החלום הוא בחינת נפש וקטנות. שכל ההשפעה שבאה מלמעלה תחילה, היא כמו גרעין של אילן כוח יהיו לי לבד. זאת אומרת שכשיעקב הולך עכשיו וחולם, לאן הוא חוזר? לשור שלו, למדרגה ההתחלתית שלו. אדם שהולך לישון, גם אם קוראים לו איינשטיין, כמו ילד קטן, הוא עושה כאלה דברים. כמו ילד קטן. אפילו שהוא המדען הכי גדול. לך תסתכל עליו ישן, אין בו שינוי. זאת אומרת, יעקב אבינו, עם כל הגדולה שבו, כשהוא הולך לישון, הוא מבטל את כל מה שיעקב יודע, במרכאות. וחוזר ליעקב הראשון. הגרעין. והנה האדם כשהוא ישן, שמתבהר שמסתלקים ממנו כל האורות, ורק הנפש נשארה. כלומר, כל פעם שהולכים לישון זה כמו יום הולדת. אין הכוונה שהם מסתלקים כפשוטו. מה אתם חושבים שהנשמה, אנחנו ככה, הביטויים שלנו כל כך קלים, שאנחנו חושבים שזה יוצא, כשאנחנו אומרים ביטויים, אנחנו חייבים לדבר כבני אדם.
ומה זה יוצא?
כן, אז זהו.
לפני שהסברת לפניכם גם, זה כל הזמן פה.
יפה. אז לכן אני עכשיו מסביר את העניין הזה. לא ליפול למלכודת של המילים הפשוטות האלה, כי אנחנו חייבים לדבר כלשון בני אדם. אבל כשאתה אומר שזה יוצא, זה לא יוצא, זה לא נעלם סתם. זה לא מסתלק, אין הכוונה שהם מסתלקים כפשוטו. אז מה כן? זה הלימוד שלנו, בגלל זה אנחנו לומדים. אלא שהם חוזרים לשורשם. לאן זה הולך? כולם חוזרים לתוך הקופסה. תראו איזה יופי.
זה בפנים.
זה בפנים. זאת אומרת שאנחנו חשבנו עד עכשיו, שכשאתה הולך לישון, מה קורה? הכל עולה, מסתלק מהנקודה הזאת. לא נשאר בך שום דבר, אתה הופך להיות כמו איזה גוש. עם כיסתא דחיותא, בחינת נפש, איפה המדרגות האחרות? לך תדע. לא, פה אומר לנו הרב, תראו איזה יופי, איזה חוכמה יש פה. הכל חוזר למדרגה שזה שייך לו, איפה זה היה? בתוך הקופסה? תחזור לשם בלילה. כולם חוזרים לתוך הקופסה הזאת שנקראת נפש, ואם עכשיו היה לנו מכשיר כדי להסתכל על זה שישן, מה היינו רואים? נפש. איפה רוח? איפה נשמה? איפה חיה? איפה יחידה? בתוך הנפש יש חדרים. הכל בפנים. הכל חזר פנימה. הכל התכווץ.
איפה החיבור של הכלל?
מה?
איפה החיבור של הכלל?
מה זאת אומרת?
של עם ישראל. הרי בסופו של דבר, הדבר הזה מחובר גם לעם ישראל.
בוודאי, בוודאי.
זה איך זה בא לידי ביטוי?
זה הבחינה של אותה נשמה, שהיא זרוע מתוך השמש הגדולה שנקראת כנסת ישראל.
אז כן יש משהו שהוא כאילו בחוץ.
מה זה בחוץ?
אני לא יודע, אני אשאל אותך.
לא. הבחוץ הזה הוא הכי פנימי. כלומר, אם תחדור פנימה בלי סוף, לאן תגיע? לכנסת ישראל. זה הסוד. כלומר, בתוכך אתה תמצא את כנסת ישראל אם אתה חודר פנימה. הרי מה זה צדיק? צדיק הופך להיות יותר ויותר פנימי, נכון? לא יותר ויותר חיצוני. למה? כי הוא גילה בתוכו עמוק עמוק את האינסוף. הרי האינסוף איפה הוא נמצא? בתוכם. זה נקרא שהאדם הוא עולם קטן. אל תחפש את הפתרונות בחוץ. הפתרונות הם בפנים, בתוך המדרגה הזאת. ואם אתה יודע לעשות את זה, אתה תעשה חיבורים בעולמות. יוסף הצדיק, מאיפה יש לו פתרונות לחלומות? כי הוא יודע להיכנס פנימה, 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 פנימה. בתוך החלום, שהוא לכאורה כבר לא קיים כלום בתוך הגוף, הרי הוא הלך לישון, נשאר ברק נפש, אז מי חולם? מה חולם? איך? כשאתה נכנס פנימה, אתה יכול לגלות מה קרה שם.
זאת אומרת, נשמה ש...
זה לא הנשמה שנתת בי, תאורה. אתה עתיד לתלמים האלה?
ההחזרה של הנשמה זה...
להחזירה.
זה בעצם המודעות שלי לנשמה?
יפה.
מבחינת נפש?
יפה.
בתוכי הנשמה ואני לא מודע לזה.
יפה מאוד. זה יוצא מחדש.
זה המודעות.
בוודאי.
מה יש הנפיחה?
איך אנחנו אומרים? אשרי האדם שנברא בצלם, נכון? כך אומרים?
חביב.
חביב אדם שנברא בצלם. אבל, נברא בצלם. אבל מה? חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. כשהוא מגלה דעת, אז הוא מבין מה כבר היה בו. רק שעכשיו זה מתגלה. יש מישהו שגילה משהו בעולם? רק הוא ראה את זה. יש מישהו שגילה כוכב?
גילה, כן.
גילה. אבל זה לא המציא.
לא המציא, גילה.
גילה. אבל זה היה. אז קוראים לכוכב על שמו. הכוכב היה לי לפני שהוא בא, ויהיה גם אחרי שהוא ילך. אז מה הוא עשה? הוא הגילה. אבל הכל נמצא. הכל נמצא. בסדר?
אז מה לגבי העניין שקוראים לנפוח נשמה, או נניח... או שהנשמה נכנס דרך האף.
מדילה נפח. זאת אומרת, כן, מהפנימיות, מהתוכן הפנימי. אז יכול להיות שכשהאדם נברא בהתחלה, הקדוש ברוך הוא כן. כי הרי ברא זה בחוץ. בחוץ מהבורא ברוך הוא. אבל ברגע שהוא נטע בתוכנו, הכל עכשיו צומח מבפנים. גם הגאולה. הגאולה שלנו מאיפה היא באה? מהשמיים או מהארץ? אצל הגויים היא באה מהשמיים. אצל עם ישראל היא באה מהארץ. איך אומר הגאון מבילנה? בסידור שלו, נשמת הגויים, מאיפה היא? מהשמיים. ונשמתם של עם ישראל, מאיפה היא? מהארץ. בטח זרקו עליו עגבניות, כן? כולם חושבים הפוך. הנשמה שלנו מהשמיים, והנשמה של הגויים, מפה. לא, הפוך. הנשמה שלנו דווקא מהארציות. זה הסוד הגדול. כי שם, כדי להיות אדם גדול או צדיק, אתה צריך לברוח. מה?
להתנתק.
להתנתק.
מין זר, מין זר.
יפה. מין זר מאוד. לא קשור. לכן, אין הכוונה שהם מסתלקים כפשוטו, אלא שהם חוזרים לשורשם כמו שהיה בזמן הקטנות. שהכל נאסף, כן, ויאסוף רגליו אל המיטה, הכל נאסף אל בחינת הנפש. ולכן, כן, כמו פנקה שמתקפל, נסגר. ולכן הוא כמו קטן, שאין לו אלא כללות הנפש. הוא חזר לבחינה של התינוק, ישן ככה, אולי עם אצבע בפה, כן, חוזר לקטנות. אתם זוכרים מדרש שאומר שכשיעקב ישן, כל ארץ ישראל התקפלה? זה הסוד. זה הסוד. הכל התקפל וחזר לבחינה ההתחלתית, הנקודתית. ואז שייך אליו אותה בחינה של חלום. עכשיו אפשר לחלום. אותה ההשפעות שהם עדיין בבחינת נפש, רואה אותם בהיותו גם הוא בחינת נפש. זאת אומרת שהחלום, מה הוא מגלה? את כל הפוטנציאל שיכול לצאת מאותו אדם שעכשיו הוא סגור שם. וזה מה שאמרו חז"ל מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה וניתנה לשוטים ולתינוקות. למה? משום שהתינוק הוא כמו חולם חלום, כל היום הוא בחלום כזה, אז כל היום הוא בחינת הנפש הזאת, שאין לו אלא קטנות. אבל מה כלול בתוך הקטנות הזאת? שכלולים בו הכל. ולכן הוא רואה דברים שבנבואה. שהם גם כן באותה בחינה שעדיין כל זה נכלל בשורש ההשפעה. אני רוצה קצת לדייק את הנקודה הזאת. כשאתה הולך לראות רב צדיק, למה הוא רואה דברים שאתה לא רואה? בגלל שיש לו אפשרות, בלי ללכת לישון, לחזור לבחינה הזאת של נפש. בנפש יש הכל, נכון? אבל אם אתה כבר פתחת, יש לך נפש, יש לך קצת רוח, יש לך קצת נשמה, נגיד שיש לך קצת חיה, יש לך קצת יחידה, מה קורה במצב כזה? ההשגות שלך מונעות ממך להיות בשלמות הזאת. זאת אומרת שהאדם שרואה חייב במרכאות לחזור למדרגה של חלום. זאת הראייה האמיתית של הנבואה, גם בהיותו ער. מובן או לא מובן? זאת אומרת שכשאדם אוחז במשהו, הוא בעצם לא אוחז. הוא אוחז, אבל זה מצומצם למה שהוא אוחז. זה מאוד מצומצם למדרגה שעכשיו אני תופס. כלומר, אם אני תופס את הקוס הזאת, אני לא אוחז בכל השולחן. אבל אם כל השולחן נמצא בתוכי עכשיו, אני אוחז בכל השולחן בלי להרגיש אפילו שאני אוחז בו. זה מדרגה של ביטול. כשאדם מתבטל הוא מקבל אורות. כשאדם חושב שהוא אוחז באחת מהמדרגות, אז הוא אוחז רק במדרגה הזאת. זה מצומצם מאוד ספציפית למדרגה שהוא אוחז בה. אבל הוא איבד את כל השאר, כי הוא עושה פוקוס רק על אחד. לכן התינוק, שהוא יודע שהוא לא אוחז בשום דבר, אז הוא יכול לאחוז בהכל. לכן הנבואה ניתנה לתינוק. אם הייתי מבין את התהליך ממש ותופס אותו, התהליך היה מוגבל להבנתי. נכון? בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. למה? כי אם לא היינו כחולמים, היינו חושבים שאנחנו עשינו. אז הקדוש ברוך הוא מנטרל אותך, מחזיר אותך לנפש, ואז אתה כולל. והוא הסולם שנראה ליעקב אבינו. המלכות שהיא נפש היא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, שיש בכללותה כל הבחינות של נר נחי. כלומר, איפה נמצא הסולם? מהו הסולם שראה יעקב? בחינת הנפש. בתוך הסולם עצמו יש שלבים. יש הכל. ומלאכי אלוהים עולים ויורדים איפה? כל זה בתוך הנפש, בתוך הקופסה הקטנה הזאת שנקראת נון שין פה. נפש, נון פה שין. איך אני גם לא למשך. אז זה הבחינה של נר נחי. אלא שצריכים להוציא לגילוי. אז העבודה שלנו בחיים, מוריי ורבותיי, זה דבר אחד. להוציא כבר את מה שיש בנו החוצה. זה מה שאומר לנו הרב קוק בכמה מקומות. אתה לא ממציא דברים, זה נמצא בך, מה?
איך?
זאת העבודה.
כשמדברים על שורשי נשמות.
כן.
באופן עקרוני, מה שאני מבין פה, זה שכל אחד יכול להיות הכל.
נכון, הכל כלול.
כל אחד יכול להיות...
אבל יש בחינה אחת שמאירה יותר. זה נקרא שורש נשמה.
רגע, אז אם יש בחינה שמאירה יותר, אז זה כבר מצמצם עכשיו.
נכון. נכון. לכן כשאתה שייך למדרגה אחת יותר מהכל, אתה מצומצם למדרגה הזאת. נכון. לכן אנחנו לא הכל. אנחנו לא הבורא. אנחנו תמיד נהיה הנבראים. אז אני לא הכל. אז יש בי כללות, אבל יש בחינה אחת שמאירה בי יותר, ואותה אני צריך לגלות. יותר. וכשאני ואתה נעשה את העבודה ביחד, זה מחבר אותנו לכלל. כלומר, למרות שיש בי הכל, אני לא יכול להגיע להכל הזה לבד.
עכשיו זה יותר אחד, שאתה נשוי או לא נשוי.
זה בדיוק העניין של יעקב. זה בדיוק לכן הוא התחיל ככה.
אבל כשנשוי לכאורה, אתה אומר לי שאתה יותר שלם.
נכון.
אבל מצד שני, מה אתה... שוב העניין פה.
אתה מגלה נקודה אחת ספציפית יותר חזק. נכון. לא אמרו לך לגלות את הכל, לא עליך המלאכה לגמור, אבל יש לך מקום ספציפי להתעסק בו.
אבל הכל כלול בו בך, זאת אומרת, בפוטנציאל אתה יכול
לעשות. נכון, נכון.
למה לא?
כי זה מספיק. ברגע שעשית את זה בשלמות, כללת את הכל. כמו שאמרתי לך מקודם, שאם אתה לומד רק את הספר הזה, יש בו הכל. אבל בינתיים התעסקת רק בספר אחד. נכון. אבל זה כולל את הכל. אל תלך לחפש הכל כבר כלול בתוך המדרגה הזאת. מה זה אומר? לא יודע, לא מבין. אבל יש הכל כבר. ולעתיד לבוא, מלכות עולה עד רדלה. מה זה עולה עד רדלה? עוד פעם, המלכות לא זזה, נכון? אם ראיתם פעם מלכות שעוברת לידכם, אומרת לכם, טוב, אני נוסעת לרדלה, כן? מה זה, איפה היא עולה? מה היא עולה? מה עולה? יפה מאוד, תמיד זה אותו עניין. היא מגלה את המדרגה שנקראת רדלה בתוך המלכות עצמה. ראש הקטר, כן, אנשים הולכים לעמידה. מתחילים, אני עולה בעולמות, כן. אני לא יודע, ראיתי אותך, היית פה כל הזמן אותו מקום, זז קצת. באותו מקום. רבי עקיבא היה זז, הולך ממקום למקום, בתוך בית הכנסת, אבל הוא היה נשאר שם. אז מה זה, איפה, מה, לאן עלית? מה עלית? הכל בתוך המדרגות האלה הפנימיות, שאתה מגלה עוד מדרגה, עוד שלב, עוד שלב. אז לכן, לעתיד לבוא, המלכות עולה עד רדלה, ראש הכתר, הכוונה שהתגלה מה שהיה חבוי בתוך הנפש שלה, זה הכל בתוכה, שיש בה כל הכוחות בהעלם, ולכן כשהתגלו, הרי היא יכולה לעלות על הכתר. וזה מה שנראה לו במראה הסולם. גודל בחינת המלכות שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כלומר, יעקב אבינו עשה חידוש גדול, הוא גילה את בחינת הנפש. זאת האמת. עכשיו אני מגלה את הנפש. שהכל נובע מהמלכות. שאם כי היא סולם מוצב ארצה, דווקא. אבל ממנה מתגלים כל המדרגות. לכן הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את נהנה. דווקא הארץ. כלומר, אתה עכשיו מגלה חידוש ביחס לאברהם ויצחק שהיו לפניך. הם גילו מוחים. הם היו במדרגות גבוהות. אתה הבנת עכשיו שהבחינה האמיתית היא ארץ. מלכות, נפש. כשיוצאים לגילוי ונכנסים בהיעלם בעת הסתר. אז כל הזמן יש גילוי בהסתר של אותן מדרגות. פותח וסוגר אתה בעצמך. וכל שפע הוא בתחילתו בגילוי של נפש. כל דבר שמתחיל הוא מתחיל בנפש. אותו דבר, כמו התינוק שנולד, אותו דבר ביקום. הקדוש ברוך הוא נותן את המדרגה הראשונה נפש, שיש בה הכל. ואחרי זה יורד למטה בגילוי, מתחיל להתפתח. מבואר איפה? בזה. קשר שני הדברים. קודם הראה לו סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. להורות מהי הדרך של הגעת השפע. ואחרי זה אמר לו, והנה אנוכי עמך, עמך, שהוא באותו אופן של ירידת שורש השפע, והכל תלוי בו שהוא ימשיכו למטה. כלומר, יש לך הכל, בתוך מה שראית, המראה הראשון כלל את הכל, עכשיו תגלה את המדרגות. לעניות דעתי, זה הסוד עולים ויורדים בו, בו, ביעקב, לא בסולם. כלומר, העליות והירידות תלויים במי? בו, באדם עצמו. זה נקרא עולים ויורדים בו. הוא אחראי על הפתיחה ועל הסגירה הזאת. וזה ביור דברי הזוהר הקדוש, שלא ראה במראה שלם רק בחלום, משום דלה נעשים. מה זה קשור לחתונה? הנה, כל זמן שאדם לא נעשים, שאדם לא נשוי, הוא עדיין באותה בחינה של שורש, ואין הכוחות שלו באים לידי גילוי. פשוט מאוד. מה עושה אישה? היא המנגנון הפותח, היא המכשיר שמפצח את הגרעין ומתחילה להוציא ממך את המיץ שהיה בפנים. אז זה מתגלה באופן של ילדים, זה מתגלה באופן שאתה עכשיו צריך לרוץ כדי להביא דברים ולהוציא מעצמך כוחות. האישה החכמה, מה היא עושה? רצון בעלה. מה זה רצון? היא מגלה את הנפש שלו שקוראים לזה רצון, והיא עוזרת לו לפתח את מה שהוא במשך חייו. כדי שבסוף חייו עד 120 יגיד אותו אדם בזכות אשתי שהיה המכשיר שפתח אותי, גילה בי את כל המנגנון שהיה לי בהתחלה ולא ידעתי, הייתי סגור. אז היא פתחה. פיה פתחה בחוכמה. ולכן תורת חסד הלשונה הכל מתחיל לזרום. ואין הכוחות שלו באים לידי גילוי, ולכן הוא כקטן, אז כל מי שלא נעשים הוא כמו קטן שרואה כל דבר שהוא בשורשו. בסדר, זה טוב, אבל זה מין כולל כזה שאתה עדיין לא עשית. זה לא אידאל, כן? אל תישאר שם. אבל אחר שיוצאים כוחותיו לפועל בלידת בנים, כן, אז לידת בנים זה לא סתם גשמי, זה גם לידה גשמית, אבל זה גם מראה על מדרגות רוחניות. הרי כתוב שכל בן שנולד בא איתו כיכר לחמו, נכון? אומרת, אתה מסוגל לפרנס את אותו ילד שנולד. אז בגשמי אנחנו מבינים מה זה אומר, שהקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא נותן לך פרנסה לעוד ילד. מבחינה רוחנית זה אותו דבר. ברגע שילד נולד, יש לך עכשיו בחינה של מדרגה, כיכר לחם. יש לך ג' הוויות חדשות שמגיעות לך, כי פתחת עוד חלק מהנפש שלך, מאותה קופסה. אז יכול לראות גם במראה הגילוי. והוא העניין, מה שמצינו באדם הראשון, שנקרא אדם, עד שהייתה לו אישה, שאז נקרא איש, והיא אישה. כיוון שאדם מלשון אדמה, הוא בחינת נפש, וקרקע עולם הוא הנפש, ואז כוחותיו נאספים ונעלמים בו. אז מדרגת אדם זה מדרגה שעדיין יש בה הכל, אבל עדיין סגור. אבל כשיש לו אישה, פתאום הוא מגלה שהוא איש. הוא מתחיל לגלות את המדרגות שלו. אז יוצאים כוחותיו לגילוי. ולכן נקרא איש. והיא על שמו אישה. רק בעברית יש דבר כזה, נכון? אין בשום שפה בעולם שאישה יצאה מהמילה איש. אין. לא קיים. רק בעברית, למה? כי אתה רואה בעצם שמה עושה אישה? פותחת את הגבר ועושה ממנו איש ומגלה ממנו את כל המדרגות. וכל זה נגלה ליעקב אבינו. חלון מסובך. זה לא איזה מין חלום סתם שיעקב לומד פה שיעור על החיים. שעדיין לא נעשים. והלך אתה לבנות את רחל ולאה. כלומר, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. הוא הולך עכשיו למדרגה הזאת. לקחת אישה. ונראה לו כי כל המציאות שלו נשלמת לגילוי על ידי נישואי אישה. הוא יגילה עכשיו שהוא חייב להגיע למדרגה הזאת של נסי, של הכוחות האלה. וצריך לרדת עמוק 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 כדי ללכת להביא את זה. לכן הוא חייב לצאת אפילו מארץ ישראל, למדרגה עוד יותר נמוכה. כמו שהעריך הטור, אבן העזר, סימן א', להסביר שלמות האדם כשהוא נושא אישה. ואין הכוונה שיש בו חיסרון, אלא שעד אז כוחותיו נעלמים בשורשה. ורק אחר ש... מתחתן, שנסי, יוצאים כוחותיו לגילוי. ברגע שאדם מתחתן, פתאום אתה רואה שיש לך מול העיניים גבר אחר. פתאום אתה מכבד אותו יותר, אתה רואה שמשהו התגלה אצלו.
יש גילוי, אבל זה ישר צמצום גם.
נכון, נכון. כל דבר זה ככה בחיים שלנו. והיא הברכה שנתברך בה יעקב אבינו, נחלה בלי מצרים. מה זה נחלה בלי מצרים? אם נחלת יעקב היא נחלה בלי מצרים, אז יש כאלה שיש להם נחלה עם מצרים. מי זה שיש לו נחלה עם מצרים? אברהם ויצחק. כך אומרים חז"ל. אברהם ויצחק יש להם נחלה עם מצרים. למה? כי הם מתעסקים ברוחניות הגבוהה. יעקב יש לו נחלה בלי מצרים כי הוא חזר לבחינה של הנפש. והכוונה כי האבות אברהם ויצחק שניתן להם ארץ ישראל, הייתה עדיין ההשפעה נעלמת בשורשה. וליעקב הובטח שתצא לגילוי, כמו עצם היוד בית שבטים, ודאי שהיו נעלמים גם באברהם ויצחק, שאם לא כן, למה נקראו אבות דידן? אלא שיצאו לגילוי אצל יעקב. ושלושתם, זה עדיין לא ישראל ממש. מתי מתגלה עם ישראל? רק במתן תורה. לכן אנחנו לא יכולים ללמוד תורה מהאבות. אפילו אם אני יודע שיצחק מלו אותו בשמונה ימים, לא משם אני לוקח הלכה לדעת שאני צריך למול את הבן שלי בשמונה ימים. נכון? אלא מגלל שקיבלנו את זה בהר סיני. אז מה קיבלנו מהאבות לפני? תורת האבות, תורת האב. וכשהגענו להר סיני קיבלנו את תורת הרב. שתי מדרגות. וייתכן שזה מתקשר עם מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, דהיינו שכל מה שיש לך, יש בהם. אלא שאצלם הוא בחינת נפש של העלם. כולם בחינת נפש, אבל שם זה העלם, זאת אומרת זה יותר מדי למעלה. וכוח היו לי, אבל אתה תוציא הכל לגילוי. כמו הסולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אתה עכשיו מחבר את כל המדרגות שבאותה נפש. ועל דרך זה יש לבאר כוחו של יוסף, שהיה פותר חלום. והנה יוסף בחינת יסוד, הממשיך מראשית השורש עד המלכות. מן העולם זה ועד העולם, מלכות. ולכן איתה באריזה שהיסוד עולה עד הדעת. כלומר, תמיד אנחנו נוהגים לומר שרק למלכות יש גמישות, נכון? כולם תקועים והמלכות עולה יורדת. הנה, יש לנו פה חידוש, גם היסוד יש לו את התכונה הזאת. כן? אנחנו רואים את יוסף יורד למצרים, אחרי זה עולה למלכות, אחרי זה, כן? זה ביטויים חיצוניים למה שקורה אצלו פנימה.
אמרנו שהמלכות המתחילה בתפארת, אז בואי גם כן
נכון, עובד נכון, הרכוב. נכון, בדיוק. וכן מבואר בספר אור הגנוז, שעולה עד כתר, זאת אומרת, הוא ממש דומה למלכות. לכן הוא דומה לאבא שלו, שהגיע לבחינה הזאת. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה, אין לו בנים אחרים? ולכן רק מי שיכול לעלות לשורש ההשפעה, כשעדיין לא יצאה לגילוי, הוא זה שפותר חלום, שהוא עדיין בשורש. ולכן אמר לו פרו, אם אתה שביסוד יכול לפתור חלום, הרי שאתה יכול לעלות עד הדעת ועד הכתר. אם כן, כל שכן, עד הדעת שיש בו חוכמה ובינה, ואם כן, אין נבון וחכם כמוך. פרו הבין, כן, בראש התמה שלו, אבל יש לו את החוכמה הזאת להבין עם מי יש לו עסק כאן. והוא ראה שבעצם הפוטנציאל הזה, הוא צריך לשמור לו את זה בשבילו. כלומר, מהי החוכמה של פרו, וזה כבר שיעור אחר? לשמור את היוסף הזה בתוך הכיס שלו. כן, קרוב אליו, לשמור את היהודים שם אצלם. כן, אני אתן להם כל מה שהם רוצים, העיקר שיהיו אצלנו בגלות. אפשרות לבנות בתים, ושיהיה לך מינימום שכר בחודש, וככה שתוכל לחיות בשקט, באיזה חור נידח בצרפת, שתוכל ללמוד תורה, ניתן לך אפילו בית כנסת, אני אפתח לך ישיבה קטנה, אבל אתה תהיה בכיס שלי. זה הסוד בגלות.
טוב, משהו זה מאוד מבלבל.
כמו כל השיעור.
נכון, אבל זה כמעט הופך את אכילה מעץ הדעת לאידיאל.
זה מה שסברו המקובלים, נכון? שהיה צריך להיכנס לשם כדי לבנות משם את הבניין. משם לעלות לבניין המחודש. וזה מה שרצה אדם הראשון, כן? הוא ידע, כן, לפי תורת הסוד, כמה מחכמי הסוד אומרים שבדיוק ככה זה מה שחשב סבא. מה? כן, כן. שאני רוצה לעבור את התהליך. מה, אתה לא רואה את זה עם הילדים? כל יום אומר לך, אתה אומר לו, אבל עשיתי את זה, אני עברתי בזה, תשמע. אומר לך, לא, אני רוצה לראות את זה מעצמי.
אז טוב, זה נכון או נכון?
בוודאי שזה נכון. בוודאי שזה נכון. זאת אומרת, בדיעבד זה נכון. לכתחילה, לא.
לא מורים ככה.
כן? לא מורים ככה. אל תיפול למלכודת הזאת. אבל בדיעבד, אם זה קרה ככה, זה מה שהיה צריך להיות. אז יהיה רצון שנפיק מהעניין הזה תועלת לדעת בעצם שכל המדרגות הן אצלנו, בתוכנו, חיי עולם, הכל. אבל כל יום אתה צריך לפתוח, למגנט את עצמך למדרגות. זה מה שאנחנו עושים, תמיד אני נותן את הביטוי הזה. כשאני לומד עכשיו משהו, אני לוקח את הטקסט הזה, זה כאילו איזה מין אבן שואבת, ואני מעביר אותה בתוך המציאות שלי. והחלקים שבי, שעדיין סגורים, שדומים לטקסט הזה, מה קורה להם? הם מתחילים לזוז שם, הם נפתחים. כמו היין שאתה דורך בענבים, היין מתחיל לבעבע. אותו דבר כאן. אז תעבירו ספרים ככה, תגידו שאתם משוגעים. זה מגלה את המדרגות שבנו וזה פותח. סייעתא דשמיא שמגלה מה שהקדוש ברוך הוא החליט שנגלה בעזרת השם. כדי לגלות מלכותו יתברך בעולם הזה.
אמן.
תודה רבה.